הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
השלווה והרוגע. יעקב אבינו פונה אל הבן הבכור ראובן ואומר לו, ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית אוני, יתר שאת יתר עוז. ראובן, אתה היית הבכור, אתה היית מוליו, אתה הבכור הראש, אבל טרגדיה, דרמה. למה? פחז כמים, כמו מים שניתן בקלות להסיד אותם לכל כיוון, כך אתה פעלת בבזיזות. כך אומר יעקב לראובן, אל תותר, לא תנסה, לא תהיה גבוה, לא יהיה לך יתרון על אחיך. היית יכול להיות מרומם יותר, מכובד יותר, הבכור. הבזיזות מנעה את זה מראובן. אנו נדבר על הבזיזות, כמובן כאשר התורה מייחסת לאבות האומה, ענקי האומה, חד זה או אחר, הכוונה היקפי מדרגתם. החיסרון שלהם הוא עדיין לא השלימות שלנו, רק כפי מה שהתורה מלמדת אותנו, התורה שבעל פה על התורה שבכתב אנו למדים. אז אנו יודעים שכל מעשיהם של הצדיקים הם בזריזות, אבל הבזיזות היא לא הזריזות. הזריז הוא לא מתמעמע, שכלו רגוע, נינוח, מתפקד עושה, רגוע ושלב. הוא עושה מהר, אבל הוא לא מדלג על תהליכים. הפזיז מדלג על תהליכים. ועוד נקודה, אומר הגאון הרב אביגדור מילר, בתורת אביגדור, כאשר פנחס הרג את זמרי וקוסבי, הוא פעל בבזיזות, אבל לא בגלל שהוא היה פזיז בדעתו, לא. מעשיהם של צדיקים בזריזות, אבל שכלו היה נינוח ורגוע. מדוע? כי כל חייו הוא פעל וטיפח ופיתח את הגישה שאומרת כבוד שמיים זה הערך העליון, זה מה שעמד לנגד העיניים, זה הערך העליון. כאשר ראה שכבודו של הקדוש ברוך הוא נפגע, חילול השם, מיד הוא נכנס לפעולה. זוהי פעולה שבאה מתוך דעה שהוא לא עבד עליה כעת, אלא כל ימיו עבד על הדעה הזאתי. זו לא החלטה רגעית בלבד, אלא זו היא החלטה רגעית שהיא תוצאה של חשיבה, ערכים, סור מרע ועשה טוב במהלך שנים. אדם שטובע בנער, יש אפשרות לזרוק לו גלגל הצלה או לקפוץ למים להציל אותו, מה נעשה? האם נפעל במתינות? לא, נעזור כמה שיותר מהר. האם זוהי בזיזות? לא, זוהי זריזות. למה? כי כל ימינו אנחנו יודעים כמה החיים של האדם חשובים, ולכן ברגע אנחנו ניגשים לעזור. זו לא החלטה של רגע, אלא חשיבה שנים רבות, הערכת החיים שנים רבות, וברגע האדם מבטא את מה שהוא חושב שנים רבות. כך גם בעניין פנחס שהרג את זמרי ואת קוסבי בצור, זו לא החלטה של רגע בלבד, אלא זוהי החלטה ברגע, אבל לא של רגע, זוהי החלטה ברגע כתוצאה של רגעים רבים, שנים רבות ששכל האדם, לב האדם פועל ועובד ומבין מהו ערך ומהי החשיבות שלו. בזיזות היא כאשר האדם מגיע ידי מסקנה ההחלטה במהירות כתוצאה מדחף רגעי, פחז. יש כאן התבלבלות מתוך בזיזות, ללא שהייתה כאן מספיק חשיבה, מחשבה מוקדמת, פחז כמים. בזיזות היא כאשר האדם מגיע להחלטה במהירות כתוצאה מדחף רגעי יותר מאשר התלבטות מחשבתית במהלך שבועות, חודשים או שנים לפני כן. ההתבלבלות מתוך ההתרגשות. אז אם אומר יעקב פחז כמים אל תותר, משמע שהבזיזות היא מגבילה את ההצלחה, ההתקדמות של האדם. כמו שהעצלות פוגעת באדם, גם כן הבזיזות. פחז כמים, פעולות שנעשות בבזיזות כמו מים אל תותר, לא יזכה האדם לגדולה ולרוממות. עד רבה, יש כאן מסר גדול שאומר יעקב לראובן לפני שנפטר, הרוגע והשלווה, החשיבה ואז הזריזות. היא מובילה ליתרון גדול, לכן פחז כמים אל תותר. אז איך כן יזכה האדם לגדולה? איך כן יזכה לרוממות? אם תרצה להגיע לתותר, להתרומם, להתגדל, לחיות חיי הצלחה, אישיות רגועה, זוהי ההצלחה. מנוחת הנפש, מנוחת הנפש אין הכוונה עצלות ואין הכוונה עשייה בקצב איטי, אלא עשייה זריזה, אבל פועל יוצא של חשיבה ארוכה ועמוקה. לא באנו לדון בעניין ראובן, כי אנו לא מבינים ומכירים את ראובן, אלא זהו נושא מהותי, חשוב לכל אחד, פחז כמיים. כי אחת האסטרטגיות של היצר הרע לבלבל, להלחיץ, לפגוע באדם, ואנשים לא שמים לב לכך, לא מודעים לכך. אחד הכלים החזקים להבהיל ולבלבל את האדם, לערער את מנוחת הנפש, ואז נוהג האדם בבזיזות. וכמו שאומר הגאון רבי חיים שמולביץ, בשיחות מוסר מופיע, וידבר השם אל משה, לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים, מה היה? שר ומהר מן הדרך אשר ציוויתים. למה שר ומהר? דור דעה, זוכים לגילוי שכינה, במורה גדול, גילוי שכינה, קריאת ים סוף, זה כליוון ואורת השפחה על הים, מה שלא ראו, גדולי הנביאים, יחזקאל בן בוזי, אתה הורית על הדעת, כי השם הוא האלוקים מעמד הר סיני, פתח להם שבעה ריקים, כשם שקרא את העליונים, קרא את התחתונים, וראו שהוא יחידי, אתה הורית על הדעת, גילוי שכינה, ולאחר מכן, הם חוטים בעגל, איך זה הגיוני? ועוד בבת אחת, שרו מהר מהדרך אשר ציוויתים. אומרת הגמרא מסכת שבת, כך אומנותו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה, הולך ועובד. יצר הרע לא מחטיא בבת אחת, בטח לא בחטא חמור כמו העגל. והנה מצינו, אחרי מעמד הר סיני, נופלים בעגל כל כך מהר, אומרת התורה, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתי, מאיך זה אפשרי? התשובה היא יסוד גדול, כאשר האדם בבהלה, בלבול הדעת, הוא מגיע לידי ייאוש, יצר הרע יכול להפיל את האדם בבת אחת. עם ישראל באותה עת שרויים במבוכה גדולה, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, אז נקהל העם על הארון, ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו, בושש משה, מה היה, מה יהיה, כאשר השטן מצליח להטעות, לערבב את דעתם, לבלבל את דעתם, רואה האדם חושך, ערפל, אינו יכול לשפוט את המציאות בצורה ראויה, הוא בא לידי ייאוש, ואז יצא הרע יכול להפיל את האדם ברשת, עד כדי הידרדרות לעבר פיפחת, למטה, מאוד ליפול, כאשר דעתו מיושבת עליו, הוא יכול להשתמש בתבונה, כדי לעמוד כנגד היצע הרע, הוא לא יכול להשפיע, היצע הרע אלא בהדרגתיות כאשר האדם הוא ביישוב הדעת. ולכן, ייאוש שלא מדעת. כאשר האדם מגיע לייאוש, זה בגלל שאין בו דעת. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, אחרי שאדם מאבד את שיקול דעתו, אז נכנסת רוח שטות, ואז יכול להגיע לידי, עבירה בו מדרדר יותר ויותר. לכן חשיבות עצומה שאדם יהיה מיושב בדעתו, בלי בהלה, בלי בלבול הדעת, כמו שאנו מבקשים, בהושנות, הושנה נפש מבהלה, הושנה, יצר הרע מנסה לבלבל את האדם על ידי בהלה. כך מצינו גם בעניין קין, לפני שקין הרג את הבל, ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגה, הוא אומר, תרגום יונתן בן עוזיאל, קין אמר להבל, קודם שהרג אותו, לדין לדיין, אין עולם הבא, אין שכר לצדיקים, אין עונש לרשעים. קין כפר בכמה עיקרי האמונה בהשגחה פרטית, ואיך זה, הרי קין היה אדם בן מעלה עובד השם. אדרבה, הוא מביא קורבן, הוא מביא קורבן להקדוש ברוך הוא, ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם, אומר הרמב"ן, הבין סוד גדול מסוד הקורבנות, והקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אם כן הוא בדרגת הנבואה, ובכל אופן, היות וכתוב, ואל קין ולמנחתו לא שעה, ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו, איפה הנפילה? ואיחר לקין מאוד, לכן ויפלו פניו, הוא נפל עוד יותר. כל ירידתו של קין עד כפירה בעיקר הכל התחיל, מתי? ואיחר לקין, ויפלו פניו, זו הנפילה, שהוא נופל, שהוא מתייאש, בלבול הדעת, ואז יכול האדם להגיע, לרדת עד תהום הנשייה, לקפור בעיקר וגם לרצוח, כפי שראינו אצל קין והבל. לעומת זה, מצינו אצל יעקב אבינו שנאבק בו שרו של עשיו, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר, ויאר כי לא יוכל לו, הוא לא יכול. הוא לא יכול לפגוע בו, כותב הספורנו, למה לא יכול לו? לרוב דבקותו תמיד בהקדוש ברוך הוא לא יכול לו. ואז מה עשה המלאך? הודיע החטא העתידי של הצאצאים של יעקב, ואז הייתה דאגה ליעקב, ואז פגע בכף הירך, כאשר סיפר לו המלאך שבניו עתידים לחטא, נפלה רוחו עד כדי בלבול הדעת, נחלש רגע מדבקות בקדוש ברוך הוא, ברגעים האלה הצליח המלאך לפגוע בו. יש ספר נפלא בשם חשבון הנפש, מביא את זה בספר תורת אביגדור, הוא מביא על נושא מנוחת הנפש, כדי להמחיש את הנושא, סיפור על נחש שמצוי בדרום אמריקה. הוא ניזון מציפורים, זה המזון שלו. לנחש אין כנפיים, הוא גם לא מסוגל לטפס על העצים. אותו נחש, מה הוא עושה? ממתין עד שהציפור תרצה לנוח, ואז היא רובצת על ענף, ענף כלשהו, ואז הנחש מזדחל על הקרקע לעבר הענף, פוערת לו הגדול, והאימתני ממש מתחת לציפור, פותח את הפה, והציפור היא על הענף. הכל בסדר, הכל רגוע, למעשה שום דבר לא היה אמור להיות. הציפור בטוחה במקום שלה, ואז היא ביטה כלפי מטה, ורואה את הפה של הנחש פתוח, ממוקם תחתיה, הוא רוצה לבלוע אותה. הציפור מתחילה להיכנס לפאניקה, איזה פחד, פאניקה. מה קורה? הציפור לא רגועה, והיא נופלת להיכן? בדיוק לפה של הנחש. אם הציפור הייתה מודעת שאין מה לפחד, שהרי היא על עץ גבוה, כל הכוח של הנחש זה רק במה שהוא פותח את הפה. הוא לא מייצר כוח אמיתי במציאות, הוא רק מייצר פחד. אבל הציפור מביטה למטה ומתרכזת כלפי מטה, הופכת למשותקת מרוב פחד. סכנה, מאבדת מנוחת הנפש ונופלת. הישר אל תוך הפה הפעור של הנחש, שהמתין בדיוק לרגע הזה, הפחד מכשיל את האדם. אומר בעל החשבון נפש, אנחנו כולנו ציפורים לחוצות, מבוהלים בסיסים, נופלים כל הזמן לתוך פה הנחש, היצע הרם. לכן רוגע, שלווה, זו תכונה שצריכים לטפח אותה, להעמיק בה, להתרגל אליה. כל דבריך היו בנחת, אומר הרמב"ן. או כמו שאומרים חכמי הרפואה, גרם של מניעה שווה קילו רפואה. גרם של מניעת המחלה שווה קילו של רפואה. תמיד בחיים יהיו מצבים של מכשול, לחץ, בלבול, מתח, התרגשות. העצה הטובה היא לשמוע לדברי שלמה המלך, מייעץ. שלמה המלך, עם רוח המושל תעלה עליך, עם רוחו של המושל, היצר הרע, תעלה עליך, קם נגדך, מקומך אל תנח, אל תעשה דבר. מה הכוונה? האדם בהרבה זמנים הוא נמצא בחיי שגרה, רוגע, שלווה, סך הכל חיים שקטים, רגועים, אבל מדי פעם משברים, מכשולים, התמודדויות. אומר שלמה המלך, אם רוח המושל תעלה עליך, מקומך אל תנח. יש חיי שגרה, הכל נפלא מצוין, אבל יש משברים, יש קשיים, היצר מגיע בתחפושת, ועושה דברים שמוצאים את האדם משיווי המשקל, וגורמים לו לעשות מעשים לא אחראים, לא חכמים. באמצע תאווה, באמצע נקמה, באמצע שנאה, באמצע עוינות, באמצע מצב לא צפוי, האדם מתבלבל. הדבר הראשון, מה לעשות? אתה מרגיש בהלה בתוך הנפש? אם רוח המושל תעלה עליך, רוח של המושל, העץ הרע, בעלה, משבר, בזיזות, מקומך אל תנח, אל תעשה שום פעולה. למה? זוהי בזיזות. מהמקום הזה לא פועלים, מהמקום הזה לא חושבים, מהמקום הזה לא מגיבים, במקום הזה לא יוזמים, במקום הזה נשארים, נרגעים, אחר כך מגיבים. פעמים האדם שומע מחברו ביקורת, השפלה, ביזיון, ואז הוא מחזיר לו, ואז נכנסים למאבקי כוחות, מי צודק, כמה צודק, איך צודק. ככה שני אנשים שותפים בעבודה, שותפים בחברה, עובד ומעביד, בעל ואישה, הוא מעליב, היא מעליבה, הם מעליבים, פוגעים, אומרים מילים לא נכונות, לא נעימות, קשות. ואז הוא רוצה האדם להחזיר, לא להישאר חייו. ואז מתחילים את הטרגדיה, את הטעות האיומה, ונכנסים למאבקי כוחות ומגדילים ומעצימים את עוצמת הנושא. מילים לא נעימות, מילים קשות, קריאות גנאי, נקמה, שנאה, עוינות, אומר שלמה המלך. אם רוח המושל תעלה עליך, מקומך אל תנח. רוח המושל, הבזיזות, הבהלה, היצר הרע, הרצון להתנקם, לפגוע, להעליב, לכעוס, עולה עליך. אם רוח המושל תעלה עליך, זה קורה מדי פעם. מקומך, אל תנח. להישאר פה, עדיין לא להגיב. לא לקבל להחלטות הבזיזות, לא להגיב הבזיזות. בעיות בשלום בית, בעיות עם השכנים, בעיות עם החברים, עדיין לא להגיב. להמשיך להתייחס, להגיד שלום, להתפעל לבית כנסת, לא לעזוב, לא את המשפחה, לא את החברה, לא עוזבים. פחס כמיים, אל תותר, אין יתרון. אם רוח המושל תעלה עליך, רוח המושל הבעלה עולה על האדם, מקומך אל תנח. אל תניח, להירגע, עוד כמה דקות, עוד כמה שעות, עוד כמה ימים, נחשוב על התגובה, על הרעיון, האם כדאי לנתק שערים, אירוע נקודתי, להיכנס למאבקי כוחות או לא. כך מסבירים בעלי המוסר והחסידות. מה שאומרת הגמרא מסכת ברכות דף מ"ג, פסיעה גסה, הליכה מהירה נוטלת אחד מ-500 ממאור העיניים של האדם. מה הכוונה? אז אם האדם אוהב ללכת מהר, להתעמל, אז זה בריא, גורם לדם לזרום מהר יותר בברידים, מחזור הדם נעשה טוב יותר, הנשימה טובה יותר, הכל משתפר. הליכה מפחיתה את הסיכוי ללקות במחלות, הצטננות, שפעת, שיפור המערכת החיסונית. הליכה מובילה לעלייה בקצב הלב, ירידה של לחץ הדם, שיפור בריאות הלב, מחזור הדם באופן כללי טוב יותר. בזמן ההליכה, המפרקים שלנו עוברים תהליך של התכווצות, התנועה והדחיסה מובילה לשחרור של נוזלי המפרקים, מה שמאפשר ליותר חמצן וחומרים מזינים להיכנס אליהם. כתוצאה מכך יש פעילות תקינה טובה יותר, הרגשה טובה יותר. ההליכה משפרת את התפקוד של הבריאות הנפשית. הליכה מהירה היא הרגל טוב, טוב לפתח אותו. אבל יש משהו אחר. אנשים שהולכים מהר מתוך חרדה, זה כבר משהו אחר. אדם רץ מתוך חרדה, זוהי הפסיעה הגסה שעליה אמרו חז"ל, שהיא מזיקה לבריאות של האדם. אבל זה נוגע לא רק למי שרץ בפועל, אלא פעמים גם מי שהמחשבות שלו רצות. בראש יש מהומה גדולה, הפסיעה הגדולה הזו, הפסיעה הגסה הזו, היא נוטלת אחד מ-500 ממאור העיניים של האדם, הוא כבר לא מסוגל לראות את המציאות כפי שהיא, אלא את החרדות. הוא מאבד את עיני השכל, הוא מאבד את החשיבה הבריאה, הוא מאבד את השפיות, הוא נכנס לחרדות, ללחצים, לכעסים, לשגעונות. מדוע? הלב מבוהל, הלב בחרדה. אומר הגאון הרב אביגדור מילר, נפלא מאוד. דוד המלך אומר, שובי נפשי למנוחייכי, כי השם גמל עלייכי. דוד המלך מדבר אל עצמו, השכל שלו. יש פה דיאלוג שהוא מדבר עם עצמו. השכל מדבר אל הנפש. שובי נפשי למנוחה, למנוחייכי. שובי הנפש אל המנוחה. דיאלוג פנימי של האדם בינו לבין עצמו. האדם מדבר אל עצמו, מזכיר לעצמו שהקדוש ברוך הוא המלך ושהכל נמצא בשליטה. והאדם יכול לקנות מנוחת הנפש הרבה באמצעות ניסיון החיים הקצר שיש לכל אחד. כמה פעמים הוא היה לחוץ, מבוהל, מלא חששות, ובסוף התברר שזה שום דבר. אז כמובן שבזמן הכעס האדם לא מצליח לדבר עם עצמו, הוא לא מצליח לדבר לעצמו, אבל כן, צריך האדם בשגרה, ביום יום, להגדיר לעצמו את המנוחה, את השלווה, את ההגדרות הברורות של להשיג מה שאפשר, להרפות ממה שאי אפשר, להתקדם במה שהוא יכול, להרפות ממה שהוא לא יכול, לעשות סדר בערכים, סדר בחשיבה. כך תהיה יותר מנוחת הנפש ושלוות הנפש. אנשים חושבים שמנוחת הנפש תגיע לבד, אבל לא, זוהי גישה שצריכים לטפח אותה. כאשר יש לאדם שאיפה למושלם, כך הוא דן את עצמו באופן לא מודע לחוסר סיפוק מתמיד מעצמו. אם באופן מודע יש לאדם שאיפה לשלימות, בלא מודע הוא שופט את עצמו לחוסר סיפוק וחוסר שמחה. בהרבה מקרים אנשים חושבים שהאחיזה בשלימות, שיהיה לי בדיוק מה שאני רוצה ומצפה, זה מחזק, אבל לפעמים זה בדיוק השחרור של האדם. כמו שאדם מרגיש, לדוגמה, המתח בצוואר, פעמים זה מעיד על לחץ רגשי, הרפיית המתח. הרפיית הלחץ הגופני משפיע על הלחץ הרגשי, והלחץ הרגשי על הלחץ הגופני. לסתות מהודקות, אין לו פעם עדות לכעס עמוק, שאולי האדם גם לא מודע לו, הרפיה. הרפיית המתח בלסת עשויה לשחרר חלק מן הכעס, כמו שהרפיית הציפיות המוגזמות. בלי סבלנות, בלי סלחנות, מרפים את הלסת. מחויבות למטרות כן, אבל מחויבות עם סלחנות. מחויבות בלי סלחנות גם מחויבות לא תהיה. ככה האדם לא בלחץ רק למען התוצאה, אלא אוהב את התהליך. וזוהי תחושת השליטה האמיתית בחיים. תחושת השליטה האמיתית היא לא רק לשלוט בתוצאה, אלא בעיקר לשלוט בתהליכים. מה שאפשרי, להיות בר שליטה, על זה לשים דגש. ככה האדם מרפא, ככה האדם חווה, ככה האדם בהחלט שולט במה שראוי לשליטה. טוב שישנה מטרה ותוצאה, אבל גם צריכים להיות מסוגלים להניח לתוצאה ולהתמקד בתהליך. לא אובססיה של תוצאה, אלא התרכזות בתהליך, בצמיחה, בהדרגתיות. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.